חולין דף צדיק וו, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ה עמוד ב, שתי שורות מלמטה, אמר רבה. הגמרא הביאה שלושה סיפורים, חכמי ישראל שנאבד להם בשר, ואחד מהם שנאבד לו גליל של חוט של תחלת לציצית, מחילזון. וכשהם מצאו את זה, הם לא היו בטוחים שזה לא בשר שהתעלם מן העין, ויכול להיות שזה התחלף בבשר של נבלה. וההוא שנאבד לו תחלת, לא היה בטוח שזה התחלת המקורית, אולי זה משהו שדומה לתחלת, זה התחלף פה עם מה שנקרא קל האילן, שזה דומה מאוד לתחלת. באו לשאול את הרב, אמר להם הרב, רגע, יש לכם סימן שזה שלכם? אמרו לו, לא, אין לנו. שאל אותם, אבל אתם מזהים שזה שלכם? יש לכם תביעות עין על זה? אמרו לו, כן. אמר, אם ככה, אתם יכולים להיות בטוחים שזה מה שאתם איבדתם, זה מה שמצאתם וזה לא התחלף. אז על זה אמר רבה, מראי שאבה אמינה, בהתחלה מה שחשבתי, סימן העדיף המתביעות עין אינה. אדם יש לו סימן מובהק, נאמר, על איזשהו חפץ מסוים שהוא איבד, זה הרבה יותר עדיף ומוכיח שזה באמת היה שלו, מאשר תביעות עין שהוא מזהה שזה שלו. ככה בהתחלה חשבתי. למה ככה חשבתי בהתחלה? דה מאדרינא נאבדתא בסימנא. כשאדם מאבד אבדה, אז כל אחד, לא תלמיד חכם, סתם בן אדם, שהוא איבד אבדה והוא רוצה לקבל את האבדה על ידי המוצא שלו, מי שמצא את האבדה, הוא צריך לתת סימן. כן, פה היה נקודה כזאת, פה היה סדק, הוא צריך להביא סימן. ואם באמת הוא מדייק בסימנים, מחזירים לו את האבדה, כי זה מוכיח שזה שלו. אבל, ולא מאדרינן בתביעות עינה, אם יבוא אחד שאיבד אבדה ויגיד, הנה, זה שלי, כן, אני, זה היה שלי, אני מזהה, כן, תביא. זה שלך, בטח שזה שלך. כמה שזה יותר יקר, ככה זה יותר שלך. וגם אנשים חשודים אולי שהם אפילו חס ושלום, כן, משקרים. אז לא מחזירים להם בתביעות עין, אלא אם כן, הוא יודע, בלי שהוא ראה את החפץ, סימנים מסוימים על החפץ, שאם לא שזה היה שלו, הוא לא היה אמור לדעת אותם. אז לכן תמיד חשבתי, תראה, סימנים הרבה יותר הוכחה מוחלטת מאשר תביעות עין. כי הרי תלמיד חכם, צרובה דרבנן, שבחיים לא משקר, בחיים לא תפסו אותו בשקר. רק על שלושה דברים שמובאים במסכת בבא מציע, שואלים אותו אם למדת מסכת זו, אז בתור שלא יהיה גאווה, הוא אומר שלא, למד. או בבית מלון שהוא היה, אם קיבלו אותו כמו שצריך, אז הוא לא אומר שהוא קיבלו אותו כמו שצריך, כדי שאנשים לא יעשקו שם את בעלי בית מלון, לא, מדובר בית מלון בחינם, כן? בית האדם שנתן לו לישון אצלו, אירח אותו בחינם, אם זה בתשלום, אדרבה שיספר. מדובר שהוא בחינם אירח את הבן אדם. עכשיו הוא הולך לספר לכולם שירחו אותו יפה, הרבה אנשים יקפצו עליו ויאבדו את כל רכושו של המארח. אז פה מותר לשקר ולא חייבים להגיד שבאמת קיבלו אותו יפה. וגם לגבי פוריה הגמרא מביאה, שאם הוא משקר רק בדברים של צניעות, אז שלושת הדברים האלה, אם הוא משקר רק בהם, אז נותנים לו בתביעות עין, לתלמיד חכם. אבל בסימן נותנים לכל אחד. אז לכן, אומר, הייתי בטוח שזה הרבה יותר חזק, העניין של סימן מאשר תביעות עין. אבל אשתא, דשמעתינו לאן השמטת. עכשיו, כששמעתי את שלושת הסיפורים האלה שאיתם פתחנו את השיעור, וראיתי שתביעות עין החזירו לבן אדם, והתירו לו לאכול בשר, למרות שיש פה ספק אולי זה בשר של נבלה. אבל על צד התביעות עין לבד אמרנו, לא, זה לא נבלה, ואתה מותר באכילה באותו בשר. אז אמינה, תביעות עין עדיפה. עכשיו אני אומר, תביעות עין עדיף. זה כוח אדיר, שבאמת על סמך זה נותנים לבן אדם לאכול בשר, שזה ספק אולי זה בשר שיתעלה מן העין. די לא תימה אחי, אם לא שתאמר שתביעות עין זה דבר כל כך חזק, איך סומה מותר באשתו? איך מותר לאדם עיוור להיות נשוי עם אישה מסוימת? אולי זאת אישה אחרת, הוא הרי לא רואה אותה. אותו דבר, ובני אדם, איך מותרים בנשותיהם בלילה? איך מותר לבן אדם להיות עם אשתו בלילה? הרי בזמנם בפרט לא היה תאורה. אז אם היה חושך, לא היו רואים כלום. אז איך מותר לאדם להיות עם אשתו? אולי הוא בעצם עם אישה אחרת. אלא, בתביעות עינה דקלה, הוא מזהה את הקול שלה. יותר נכון, יותר אפשר אולי להגיד, תביעות אוזן, שהוא מזהה את הכל. האחה נעמי, אותו דבר בשאר החששות של איסור אנחנו מתירים, בתביעות עינה, על ידי שמאדם מכיר ואומר בוודאות שהוא מזהה שזה ככה. אמר רבי יצחק בידיו משאר שיתדע שזה באמת ככה. אתה יכול לראות במציאות שתביעות עין זה יותר מסימנים. דאילו עתו בתרי ואמרי, מגיעים שתי עדים ואומרים, פלניה, אנחנו לא מכירים אותו, אבל דהי סימני והי סימני קטל נפשה. אומרים, תשמע, איזה בן אדם מסוים, אנחנו לא יודעים מי זה, לא מכירים אותו. אנחנו רק ראינו, יש לו סימן, יש לו נקודה מסוימת, יש לו כך וכך. אומרים עליו איזשהו סימן מסוים, בקהיליו, בגופו. והוא רצח מישהו, זה אנחנו יודעים. הם לא יקבלו את העדות שלהם, לא קטלינן לי. למה? כן, מה אתה אומר? שהיה לו תיק, ובתיק היה קרוע בצד ימין. יפה מאוד, אנחנו מאמינים לך שבן אדם הזה היה לו תיק, שהיה קרוע בצד ימין, פילי פלאים, אבל זהו, מתוך ה-8 מיליארד אנשים בעולם, זה הבן אדם היחיד שיש לו תיק שקרוע בצד ימין? אולי יש עוד בן אדם כזה, מי אמר שהוא בדיוק הרוצח? אז לכן לא יהרגו בן אדם על סמך כזאת עדות. אבל מה כן? ואילו אמרי, אית לנטביות אינה בגבי. אם הם אומרים, תשמע, אנחנו ראינו, זה הוא, אנחנו מכירים אותו, והוא זה שרצח, קטלינן לי, אז אחרי חקירות ודרישות, על סמך זה יהיה אפשר באמת להרוג את הרוצח הזה. אז רואים מכאן שתביעות עין זה יותר מסימנים. אמר רבה שיהיה עוד הוכחה, תדע, דאילו אמר לי איניש לשלוחי, אחד אומר לשליח שלו, אני מבקש ממך טובה, לך וקריי לפלניה, לך תקרא לי לפלוני, דהי סימני והי סימני, יש לו בגד כזה והוא עם תיק כזה וכזה, משקפיים כאלה. ספק ידע לי, ספק לא ידע לי. כשהוא הולך לחפש את הבן אדם ההוא, אולי הוא ימצא 10 אנשים שזה ככה. כן, מספרים שהיה פעם איזה אחד לץ, שאחרי התפילה הגיעו אליו לבית כנסת כל אלה הג'ינג'ים של הבית כנסת, ובאו להגיד לו שבת שלום. מה זה? אז הוא אמר פשוט מאוד, בזמן של התפילה, הוא ניגש לכל אלה, ואמר להם באוזן, תבוא אליי אחרי התפילה, אני רוצה להגיד לך משהו. אחרי זה הגיעו אליו 10 אנשים, כולם אדמוניים, כעדרת שיער, כולם באו להגיד לו שבת שלום. אז את הדבר הזה, שבן אדם יש לו סימן פלוני, הסימן אחר, עדיין לא אומר שזה בדיוק אותו בן אדם. איך בן אדם מחפש מישהו עם משקפיים מסוג מסוים, הוא מוצא 10 כאלה, עכשיו יקרא לכל 10, לא מציאותי תמיד. אבל אם הוא אומר לו, לך תקרא לפלוני, אתה יודע מי זה? כן, אני מכיר אותו. אתה מכיר אותו, אתה ברגע תמצא מי זה. ואילו אית לתביעות עין בגבי, אם אני מכיר אותו, אני יש לי תביעות עין עליו, אז כי חזי לידע לי, כשהוא ימצא אותו, מיד ידע שזה הוא, ואז הוא באמת יקרא לו. רואים שתביעות עין זה יותר חזק מאשר סימן. סימן יכול להתחלף סימנים, יכול להיות שכמה אנשים שלהם אותו סימן, אבל ברגע שאתה מכיר מישהו, אתה מכיר. הפלא הגדול פה זה באמת איזה נס ופלא עשה הקדוש ברוך הוא, שבאמת כל אחד הוא נראה אחרת, ולא תמיד אנחנו יודעים איך להגדיר את זה. אין לנו בדיוק סימנים ברורים להגיד למה זה שונה מזה. אבל מציאות שמכירים שזה זה, וזה מישהו אחר. אומרת המשנה, הנוטל גיד הנשה. פה אנחנו כבר מדברים בחלק הפרקטי של גיד הנשה. אדם יש לו בשר, והוא בן אדם טוב, יהודי, עם לב חם לתורה ויהדות, והוא רוצה להיזהר כמובן מהאיסור החמור של גיד הנשה. הוא רוצה להוריד את גיד הנשה. מה הוא בדיוק צריך להוריד? אז אנחנו יודעים שגיד הנשה הוא גיד ארוך שיוצא מהשדרה ומפלס לו דרך עד סוף הרגל, הרגליים האחוריות. אז הנוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו. מה זה ניטול את כולו? לא מספיק שהוא חותך את הגיד עצמו, הוא צריך לחטט ולשרש את כל מה שיוצא מהגיד הזה ונשרש בתוך הבשר, גם את זה הוא צריך להוריד, כי זאת דעתו של רבי מאיר כמו שנראה. רבי יהודה אומר, לא צריך להוציא את כל הגידים שנמצאים מושרשים בתוך הבשר, אלא מספיק שהוא חותך את הגיד שנמצא מעל הבשר של הירך, מעל הבשר של העצם הירך, יש בשר בצורה של כף, הוא לוקח את הגיד שנמצא מעל הבשר הזה ואת זה הוא מוריד, ובזה זה מספיק. כדי לקיים בו מצוות נטילה, ואותם הדברים שנשרשים בבשר, מותר לאכול את אותם גידים דקים. לפי דעתו של רבי יהודה. כמה השיעור אכילה בגיד הנשה שחייבים על זה מלכות? אומרת המשנה, אוכל מגיד הנשה כזית, סופג 40 מלכות. ואם הוא אכל את כולו, אכלו כולו, ואין בו כזית, למשל שזה היה קטן, ולד קטן, אז בכל זאת הוא יהיה חייב. למה? כי הוא אכל שלם. אכל מזה כזית ומזה כזית. אדם לקח משתי הירחות של אותה בהמה, הוא אכל כזית מהירך ימין וכזית מהירך שמאל, הוא סופג 80, חייב פעמיים שתי פעימות של מלכות. רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40 מלכות, כי לפי דעת רבי יהודה, יש רק אחד מהירכות של הבימה שחייבים עליו משום גד הנשה. ברגע שהוא אכל את שתי הירכות, אז אחד מהם הוא חייב והשני הוא לא חייב. מספרת הגמרא על יהודי בשם בר פיולי. אבקאי כמי דשמואל, הוא עמד לפני גדול הדור שמואל, וכמנקר אטמה, הוא ניקר את הירך, הוא ניקר ממנו תגיד הנשם. אבקאי מלי, הוא פשוט מאוד חתך רק בשווה לבשר, והוא לא שירש בפנים. אמר לי, חוט בית פי, תחתוך יותר בפנים, תוציא גם את מה שנשרש בבשר. אשת לא חזיתך? ספית לי איסורה. עכשיו אם לא הייתי רואה אותך, היית נותן לי חלילה לאכול מאיסור? אם לא הייתי מורך להוציא את כל מה שנמצא בפנים? הרטט, מרוב פחד שהיה לאותו בר פיולי, מהירת שמיים שהייתה בו, נפל סכינה מידי, נפל לו הסכין מהיד. באמת נתתי לאנשים לאכול איסור אולי? באתי לתת לאנשים לאכול איסור? אמר לי, לא תרטט, אתה לא צריך לפחד, כי מה שעשית עד עכשיו, היה לך על מי לסמוך. דאור אלך, מי שנתן לך הוראה לחתוך בשווה, הוא לא יטעה אותך, כי רבי יהודה אור אלך. רבי יהודה באמת סובר שמספיק לחתוך את בשווה, את הגיד שנמצא על הבשר של הערך, לא צריך לשרש בפנים. אבל אני סובר, כמו דת רבי מאיר, שכן צריך לשרש בפנים. לכן אני מבקש ממך שתחתוך גם מבפנים. אמר רב ששת, מי דשקל בר פיולי, דאורייתא לרבי יהודה. מה שחתך בר פיולי מהגיד הנשה, מה שנמצא רק על הירך, הוא הוריד רק את החלק שאסור מהתורה. שואלת הגמרא, מכלל דשייר אסור לרבי יהודה? מה אתה רוצה להגיד? שמה שנשרש, לפי דעת רבי יהודה, גם אסור, אבל הוא רק אסור מדרבנן. אז אם כן, מה פירוש? מכלל דשייר דרבנן לרבי יהודה? זה אסור דרבנן לרבי יהודה, אלא דאורייתא. אז אם כן, זה שהוא הורה לו לחתוך רק מבחוץ, כמאן אורייתא. למה אומר לו לחתוך רק מבחוץ? אם לפי כל הדעות, כל גיד הנשה אסור, גם מה שמושרש בתוך הבשר, ולא רק מה שנמצא על הכף הירך, אז אם כן, למה הורו לו אותו בר פיולי שחתוך רק את מה שנמצא מעל הבשר? הוא צריך לחתוך גם מה שבפנים. למה? כי הרי, טוב, אתה יודע מה? זה רק אסור מדרבנן, אבל מה? מה שאסור מדרבנן מותר לאכול? גם את זה אסור לאכול, אז גם את זה היה צריך לשרש. הרי מבחינתנו אין לנו, אנחנו לא נזהרים רק מה שכתוב מדאורייתא, ומה שכתוב מדרבנן אנחנו לא מורידים. גם את זה צריך הרי להוריד. אז אם לפי רבי יהודה, רק זה שאוסרים את מה שנמצא על כף הירך, זה רק מהתורה, אבל מה שנמצא בתוך הבשר זה מדרבנן, אז צריך להוריד גם את מה שבתוך הבשר. אז למה הורו לאותו בר פיולי להוריד רק מה שעל כף הירך? אלא מה מוכח? אומרת הגמרא, גרסה אחרת. אלא, ככה אמר רב ששת, מי דשקל בר פיולי דאורייתא. מה שבר פיולי הוריד זה לפי כל הדעות אסור מהתורה. שזה על כף הירך, כולם יודעים שזה יגיד שאסור. ומי דשייר? משהו ישיר, דיינו, מה שמושרש בתוך הבשר, אז דרבנן לרבי מאיר, לפי דעת רבי מאיר זה אסור מדרבנן ולכן גם את זה צריך להוריד. דאי רבי יהודה, אפילו מדרבנן שרי, כי לפי דעת רבי יהודה זה מותר לגמרי אפילו מדרבנן ולא צריך אפילו לשרש. למדנו במשנה, האוכל מגיד הנשה לוקה 40 מלכות. ואז למדנו שאם אדם אכל גיד הנשה שלם וזה לא שיעור של כזית, אז אם זה לא שיעור של כזית, אבל הוא אכל את כולו, גם כן הוא יקבל מלכות. כך למדנו במשנה. אמר שמואל, לא אסרה תורה, אלא את מה ששוכב על הכף בלבד. זאת אומרת, הוא בא ואומר, שהתורה אוסרת רק את הגיד ששוכב על הכף, ולא את מה שנכנס, קנוקנות שנכנסים בתוך הבשר. שנאמר, על כף הירך. אמר רב פאפה, כתנאי, אתה מביא פה דבר, אבל זה כבר שנוי מחלוקת תנאים, האם נאסר רק מה שעל כף הירך מהתורה, או שנאסר יותר מזה. יש דעה שסוברת שנאסר כל הגיד מלמעלה עד למטה, לא רק מה שנמצא על כף הירך. הרי הגיד הנשה הוא מלמעלה, מהשדרה עד מורד הרגל. אז שמואל רצה לחדש שהאיסור מהתורה זה רק החלק של הגיד שהוא כנגד כף הירך. אבל הרי הגיד הוא גם יורד לשוק, הוא יורד ללמטה, והוא גם לפני הירך, הוא נמצא שם מהשדרה, הוא עובר דרך עצם הזנב, הוא גם כן נמצא לפני הירך ואחרי הירך. אז מה עם זה? זה לא אסור. שמואל סובר שזה לא אסור מהתורה. ואתה גמר שזה שנוי במחלוקת תנאים. הברייתא אומרת ככה, אכלו, אם אדם אכל מגיד הנשה, הוא אכל לא מגיד הנשה, אכל את כל גיד הנשה, ואין בו כזית. כמו שהמשנה דיברה, במקרה למשל, שזה של ולד אולי, וכל הגיד הנשה ביחד, אין בו שיעור של כזית, הוא יהיה חייב בתור בריאה לפי דעת חכמים. רבי יהודה אומר, לא, עד שיהיה בו כזית. רק אם יש כזית בגיד הנשה הוא חייב, אבל אם זה פחות מכזית, אפילו שהוא אכל את כולו, הוא יהיה פטור. מה איתם עד הרבנן, שהוא מקבל מלכות אפילו שזה פחות מכזית כל הגיד הנשה? כי לפי דעתם, בריאה היא, זה בריאה בפני עצמה. האיסור של גיד הנשה, אם אדם אוכל גיד הנשה שלם, כמו אדם אוכל נמלה שלמה, הוא אומרת שהוא חייב מלכות על זה. מה זאת אומרת? ברגע שהוא אכל בריאה, גם אם זה לא כזית הוא חייב. זה נקרא בריאה. ורבי יהודה, למה הוא סובר שהוא לא יהיה חייב? אכילה כתיבה בי, כי לגבי גיד הנשה כתוב לשון אכילה, וחכמים למדו שאכילה זה כזית, אין אכילה פחות מכזית. שואלת הגמרא ורבנן, הרי כתוב גם לשון אכילה, מה הם עושים מהמילה הזאת בפתורה? ההיא אכילה, דכי אית בי ארבעה וחמישה זיתים, ואכל רק חד כזית מחייו. זה שכתוב, לשון אכילה זה באמת להגיד שאכילת כזית נקראת אכילה בגיד הנשה, נכון? אבל זה רק אם יש פה גיד הנשה גדול, שיש בו כמה כזיתות, מספיק שהוא אכל כזית שיהיה חייב, כי זה כבר נקרא אכילה. אבל אם הוא אכל גיד שלם, אז זה בריאה, אז גם על זה הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא ורבי יהודה, שהוא אומר שלא צריך, ורבי יהודה שהוא חולק, אומרת הגמרא, מאשר על כף הירך, נפקא. רבי יהודה סובר שאם אדם אוכל רק כזית אחת, הוא כבר יהיה חייב, הוא לומד את זה מזה שכתוב על כף הירך. ורבנן, או מי בא אליי לכדי שמואל, הם סוברים שכמו דברי שמואל, דאמר שמואל לא אסרה תורה אלא שעל כף הירך. הם סוברים שהתורה אוסרת רק את הגיד שנמצא על כף הירך. אז אם כן רואים שחכמים סוברים, כן, שחכמים סוברים שרק החלק של הגיד שנמצא על כף הירך, רק זה אסור מהתורה. אבל רבי יהודה, שהוא חולק על חכמים, הוא באמת סובר שכל הגיד מלמעלה עד למטה אסור מהתורה. ורבי יהודה, מאיפה הוא ידע את השיטה שלו שכל הירך אסורה ולא רק מה שנמצא על הכף? הוא יאמר, הירך כתיב, דכול הירך. הוא סובר שכתוב על כף הירך, כתוב את הלשון הירך, זה אומר שהגיד שנמצא בכל הירך, כולו אסור מהתורה. אבל מה, עכשיו, שאלה היא, ורבנן, מה הם לומדים מהמילה הירך? אומרת הגמרא, הוא, זה בא ללמד על איזה גיד מדובר פה בכלל. מה התורה מתכוונת להגיד במילה הירך? זה בא להגיד לנו, אתה יודע איזה גיד אסור מהתורה? הרי יש בה בהמה הרבה גידים. זה בא להגדיר איזה גיד אסור מהתורה בתור גיד הנשה. ההוא דפשיט איסורי בכולי ירך. זה בא להגיד שזה הירך, שהירך הזה מתחיל מישדרה עד כל הירך. הגיד הזה הוא זה שאסור. להפוקי חיצון, זה לא. זה בא למעט את הגיד החיצון של הירך, שזה סך הכל חלק מהירך זה עובר, זה לא עובר בכל הירך, אז לכן זה לא יהיה אסור מהתורה. ולעולם, באמת רק שעל הכף, באמת רק הגיד, אבל אותו גיד הנשה, שהוא הולך מהשדרה עד ללמטה, מה אסור מהתורה לפי רבנן, איזה חלק בו? הם סוברים שרק מה שנמצא על כף הירך בלבד, ולא כל הגיד אסור מהתורה. עכשיו שואלת הגמרא, למדנו מהמילה כף, בין לפי רבי יהודה, בין לפי חכמים, אבל נשאלת השאלה, והי כף, מבעי אלה למיוטי אוף, דלת לי כף. המילה כף באה לומר שהאיסור שגיד הנשה נוהג רק בבהמה וחיה, שיש להם צורה של כף בבשר שנמצא על הירך, וזה בא למעט אוף, ששם הבשר שלו הוא שטוח, והוא לא בצורה של כף, ושם לא נוהג האיסור שגיד הנשה. אז אם כן, המילה כף לא מיותרת לדרשות של רבי יהודה וחכמים. מתרצת הגמרא, תרי כף כתיבי, כתוב בתורה פעמיים את המילה כף. הפסוק אומר, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך, זה פעם ראשונה, עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב, בגיד הנשה, זה פעם שנייה בכף, שכתוב פעמיים, אז לומדים מזה את שתי הלימודים. אומרת המשנה, ירך שנתבשל בה גיד הנשה. אם אדם הלך לקח ירך שלמה ולא הוריד משם את גיד הנשה, והוא בישל את זה. עכשיו, השאלה אם כל הירך נאסרת. אז אם יש בה בנותן טעם, הרי זו אסורה. אם הגיד נותן טעם בירך, אז גם הירך נאסרת. גם אם אנחנו עכשיו מוציאים את הגיד אחרי הבישול, אבל הירך כבר נאסרה ונותן טעם. כיצד משערים אותה? איך משערים, האם הגיד נתן טעם בירך או לא? הרי באמת לא, אי אפשר לזהות את הטעם. של הירך בתוך, את הטעם של הגיד בתוך הירך, אלא משארים את זה כבשר בלפת. כאילו שהירך זה הירק שנקרא לפת, והגיד זה בשר. אם היה פה יחס של בשר מול לפת, שהכמות כזאת של בשר כמו הגיד, הייתה נותנת טעם בתוך לפת בגודל של הירך, אז אני אומר שהגיד נתן גם טעם בירך. זאת אומרת, אם בכזה כמות בשר נותן, אם בכזה כמות בשר נותן טעם בלפת, אז הגיד גם נתן טעם בירך. גיד הנשה שנתבשל עם הגידים, גידים מותרים אחרים, בזמן שמכירו והוא מוציא אותו משם, ונותן טעם, אחד ב-60. יש פה, מול אותו גיד הנשה, יש פה כמות של 60 בשאר הגידים, הם לא נאסרו. ואם לאו, ואם הוא לא מכיר את הגיד הנשה, וכל אחד מהגידים פה יכול שזה גיד הנשה, כולן אסורים, כי כל אחד חושבים שמה זה הגיד הנשה. והרוטב אבל, שהוא ודאי בטל, והוא ודאי בטל בנותן טעם, הוא בטל בנותן טעם, כי הוא לא גיד, הוא סך הכל קיבל טעם מהגיד, אבל יש פה הרי 60 של היתר, אז הוא בטל בנותן טעם. וכן חתיכה של נבלה, וכן חתיכה של דג טמא, שנתבשלו עם החתיכות האחרות המותרות, בזמן שמכירן את החתיכה של הנבלה או החתיכה של הדג טמא, והוא מוציא אותם, אז השאר נאסר בנותן טעם. ואם לאו, אם הוא לא מכיר את הנבלה או את הדג הטמא, כולן אסורות, כי כל אחד מהחתיכות חוששים שזה הנבלה או הדג הטמא, והרוטב הוא לא נאסר לגמרי, אלא בנותן טעם. אם יש פה רוב היתר, אם יש פה אחד מ-60 ביתר, כן? תמיד בנותן טעם בדרך כלל, זה אחד ב-60. אלא אם כן, במקרה של גיד הנשה בירך, אז יש ראשונים שאומרים שזה לא אחד ב-60, זה יחס אחר. אבל בכל אופן, בדרך כלל נותן טעם, זה הכוונה 1 ב-60, אז אם יש פה שיעור שנותן טעם, של היתר, שאם האיסור נותן טעם בהיתר, אז זה נאסר, אבל אם האיסור לא נותן טעם בהיתר, אז זה יהיה מותר. ועד כאן השיעור על דף צדיק וב.